את הפודקאסט הזה אנחנו מקליטים לציון יום הזיכרון לשואה ולגבורה 2021. דורות של ישראלים גדלים על זיכרון השואה ועל הציווי לעולם לא עוד, אבל השיח הישראלי עוסק מעט מאוד בתופעת האנטישמיות העכשווית ובאופן שבו חווים אותה קהילות יהודיות ברחבי העולם. בדיוק בכך נעסוק היום, והשאלה שעומדת על הפרק היא כיצד המכון עוסק, מנתח וגם מפרסם מחקרים על תופעת האנטישמיות העכשווית, וזאת במסגרת שני פרויקטים. האחד עוסק בארצות הברית והשני במערב אירופה. ונמצאים עמנו שחר אילם ועדי קנטור, נציגי שני הפרויקטים האלה, ואנחנו נשמע מהם מה חדש במחקר וגם איך מתמודדים עם תופעת האנטישמיות בימינו. נתחיל איתך שחר, ספר לנו קצת על הפרויקטים באופן כללי, מה המטרות, מהם המתודולוגיות שבהן משתמשים, וגם איזה תוצרים מרכזיים המחקרים האלה הניבו עד כה.
אוקיי. אז קודם כל אני אגיד בשתי מילים איך הגענו לעסוק בנושאים האלה. אנחנו בעצם במכון כבר כמה שנים, כבר 5 שנים, עוסקים בסוגיות שונות שנוגעות בקשרים של ישראל עם הקהילות היהודיות בתפוצות, דרך הפריזמה של ביטחון לאומי, וזה היה כמעט טבעי שנגיע באיזשהו שלב לעסוק גם בסיפור של אנטישמיות, בעיקר לאור התחושה שקיימת בהרבה מאוד מדינות, אצל הרבה מאוד קהילות יהודיות, שהתופעה הזאת יותר ויותר נוכחת, יותר ויותר מאיימת עליהן. ובשנה האחרונה אנחנו בעצם באמת מתעסקים בשני פרויקטים, האחד שנוגע בארצות הברית והשני באירופה. בארצות הברית זה פרויקט מאוד יומרני וגדול, שבעצם מטרתו היא הערכת מצב עדכנית כוללת של התופעה, שמנסה להבין את תמונת המצב של התופעה הזאת, של האנטישמיות בארצות הברית, לשים אותה בקונטקסט, בהקשר הנוכחי הרחב, להבין מהן המגמות בתחום הזה, לאן פחות או יותר אנחנו מתקדמים, לגזור מזה את עיקרי האתגרים, גם לקהילות היהודיות, גם לארצות הברית בכלל, להיבטים של ישראל, להעריך את המענה, מה נעשה היום אל מול התופעה הזאת, על ידי השחקנים השונים, ובסופו של דבר, לעטוף את הכל ולנסות ולהגיע עם איזשהן המלצות למדיניות, לאסטרטגיה משופרת. איך אנחנו עושים את זה בפרויקט הזה? אנחנו בעצם בשיטה, מה שאנחנו קוראים פירוק והרכבה. אנחנו לוקחים את כל הנושא הגדול הזה, מנסים לפרק אותו להרבה מאוד מרכיבים, להתבונן עליו מהרבה מאוד זוויות, ובסוף להרכיב את זה לכלל תמונה כוללת. בשנה האחרונה יש לנו צוות חוקרים במכון, שעוסק בנושא הזה, לומד את הנושא הזה מקרוב בשנה האחרונה. בין השאר נפגשנו עם כ-60 מומחים מארצות הברית ומישראל שעוסקים בנושא הזה, והתוצר המרכזי שלנו הוא בסופו של דבר מאמרים שמחולקים, מאמרים שחלקם כבר התחילו לצאת, התחלנו לצאת בינואר, ובמהלך השנה אנחנו נפרסם עוד ועוד מאמרים, שמחולקים פחות או יותר בארבעה שערים או ארבעה פרקים. הראשון מנסה לתת את ההקשר, את המבוא ההיסטורי, השני מנסה להבין את תמונת האיום, את התופעה עצמה, השלישי עוסק בתמונת המענה, והרביעי הוא בעצם הערכה הכוללת הזאת שמרכיבה בחזרה את החלקים לתמונה הכוללת. זה הנושא, זה הפרויקט האמריקאי. הפרויקט האירופאי בקצרה, אנחנו תכף ניגע בו יותר בהרחבה, הוא פרויקט משותף עם הסוכנות היהודית, שבעצם בו דגמנו ביטויי אנטישמיות כחלק מהשיח הפוליטי במספר מדינות נבחרות מרכזיות במערב אירופה, בגרמניה, צרפת, בריטניה, ספרד ואירלנד, ובמסגרת הדגימה הזאת אנחנו עוסקים בדומה ובשונה שאנחנו רואים בין המדינות האלה, בתופעה הזאת של אנטישמיות בשיח הפוליטי, מנסים להצביע על עיקרי האתגרים, עיקרי הבעיות שיש, כאמור, דברים שדומים ודברים ששונים, ולהציע כיווני, גם פה להציע כיווני מענה משופרים. זה מחקר שהוא כבר הושלם, נמצא כרגע בשלבי עריכה ויפורסם מאוד מאוד בקרוב.
עדי, אז אני רוצה לשאול אותך באמת לגבי הפרויקט האירופי, מהם ההבדלים שכבר אפשר לומר בצורה ברורה שקיימים בין אנטישמיות באירופה כיום לבין המקרה האמריקאי?
אז קודם כל אנחנו צריכים לזכור את ההיבט ההיסטורי. כלומר, אנחנו צריכים להבין שאנטישמיות היא באירופה היא יוצרה באירופה, הגיעה מאדמת אירופה, יש לה מסורת היסטורית ארוכת שנים מאוד מאוד, והביטויים שלה, אנחנו מכירים אותם לאורך זמן. ארצות הברית, מסורת אחרת, תרבות אחרת, רקע היסטורי אחר. אנחנו צריכים תמיד לזכור את הדברים בהקשר מסוים. אם אנחנו מסתכלים רגע בפריזמה על אירופה, אז קודם כל, כמובן, אנחנו מציינים 76 שנה לשחרור המחנות, סיומה של מלחמת העולם השנייה. השואה קרתה על אדמת אירופה. המדינות שאותן אנחנו דגמנו, אני חייבת לומר, אנחנו התמקנו באמת במערב אירופה, כאשר מאוד חשוב לזכור שהדבר הזה קורה גם כמובן במזרח אירופה, וראוי מאוד להקדיש מחקר גם למדינות הללו. אבל למה אני מציינת את זה? משום שלמשל גרמניה, צרפת, אלה מדינות צרפת כמובן וגם אנגליה, אי אפשר לא לראות את ההקשר ההיסטורי פה. השואה, או הנציונל-סוציאליזם והשואה מגיעה מגרמניה, מתפשטת אחר כך לכל רחבי אירופה. גרמניה, אם אנחנו מסתכלים למשל על האנטישמיות בגרמניה, אז יש לה את הנרטיב שהיא מספרת לעצמה. לצרפת יש את הנרטיב שהצרפתים מספרים לעצמם. לבריטים יש את הנרטיב, וכן הלאה וכן הלאה. ובטח ובטח, בהקשר הפולוני-הונגרי, עבור בעצם בכל מדינות מזרח אירופה. כלומר, ההקשר ההיסטורי הוא קריטי בהבנה הזו. אם תרצו, נוכל אחר כך להרחיב בהמשך, בכל מה שקשור לשיח הקורבני, שאנחנו רואים את זה מאוד מאוד מודגש ומתחזק עם השנים, שמפלגות היום ברחבי אירופה מספרות לעצמן נרטיב מעוות ביותר בנוגע לעבר שלהם. אנחנו דיברנו על זה בפרקים הקודמים שלנו בפודקאסט עם ירון. לגרמניה יש בה שיח קורבני מאוד פורה, במיוחד בשנים האחרונות. אני מוסיפה לכאן את נושא ההגירה, שמאוד מאוד חזק באירופה. משנת 2015 הפך להיות נושא מאוד מרכזי באירופה. כל מדינה, בטח מפלגות הימניות פופוליסטיות לוקחות את זה, את נושא ההגירה, משייכות אותו לתוכן ומגיבות אליו גם. כלומר, השיח הוא בין הגלובליסטים לאנטי-גלובליסטים, אנטי-ליברליים. זה דרך אגב משהו שאפשר היה ממש לראות בכל המדינות שדגמנו. אז נושא של הגירה, נושא של משבר כלכלי שתקף את אירופה, דרך אגב את כל העולם, אבל בטח את אירופה כבר מ-2008, ובטח ובטח נושא הקורונה, שזה המשבר הבריאותי האחרון, שעדיין כל כך רוכש שם, וממש לא מאחוריו, כל הדבר הזה משמש קר פורה לסטריאוטיפים שליליים מאוד נגד יהודים שהתחזקו מאוד בשנים האחרונות. ואנחנו רואים לזה גם ביטויים בשטח, בהלה בגרמניה, במחאת האפודים הצהובים בצרפת, ובטח במזרח אירופה, אם אני רק באנקדוטה, הנושא של פולין ואותו משפט שמתנהל בחודשים האחרונים, נגד היסטוריונים פולנים שמנסים לכתוב היסטוריה כהווייתה, והם נתקלים באנטי מאוד גדול דרך מערכות המשפט והממסד הפוליטי פולין, שלא נותן להם לכתוב ולעשות בעצם את מה שהם הכי טובים פה, שזה לכתוב היסטוריה. היום היסטוריונים בפולין צעירים, קשה להם יותר לכתוב אודות השואה ועל חלק הפולני בתקופה של המלחמה, ועל השתתפות במעשה הרצח נגד יהודים. הנושא הזה הוא מאוד מאוד בעייתי היום, בטח במזרח אירופה, וגם כמו שאנחנו רואים במסגר במערב.
עכשיו, אחרי שהצגתם כל אחד מכם את התשתית שעל גבי אתם מבצעים את המחקר, אני רוצה להתמקד בשני נושאים שאנחנו מרבים לעסוק בהם פה, בין אם זה במסגרת התוכנית ללימודי אירופה, או במסגרת התוכניות שמתמקדות בתופעות שמתרחשות ברשת החברתית, והם ההתחזקות של מה שנחשב עד לא מזמן לפחות, השוליים הפוליטיים באירופה, ו... באופן כללי על התפקיד של הרשתות החברתיות בהפצת השיח האנטישמי, נתחיל איתך עדי, עד כמה אנחנו יכולים לזהות קשר בין ההתחזקות של השוליים באירופה לבין התופעה של האנטישמיות המודרנית?
קשר מובהק. קודם כל הייתי מתחילה במשפט מקדים, והייתי אומרת, קודם כל בשביל ששוליים יתחזקו, בשביל שזה יתאפשר, מישהו או משהו במרכז צריך לאפשר את זה. נכון? שוליים לא פתאום מתחזקים, זה לא קורה. צריך, וזה גם מתמשך לאורך זמן. כלומר, צריך איזשהו וקום שייווצר במרכז לאורך זמן, צריך הרבה מאוד תסכול. כשמדובר באירופה, תחשבו ממש על מעין, תחשבו על הר געש שמתחתיו יש לבה שגועשת כל הזמן, ובהינתן התנאים המאוד מתאימים, היא פורצת. למשל, משבר כלכלי, למשל משבר בריאותי, הגירה, הפחד הזה מהאחר, מהמאגר שבא ולוקח לי את העבודה, או כל, כן, כל מיני סטריאוטיפים כאלה. כלומר, הלבה הזו כל הזמן הייתה קיימת באירופה, דרך אגב, גם אחרי 1945, צריך לומר את זה. ושוב, בינתיים תנאים מתאימים, היא פורצת. התנאים האלה זה וקום. הוקום הזה שאין, כלומר, היעדר מנהיגות למשל, או היעדר פתרונות. היעדר פתרון לתסכול שמתמשך כל הזמן, בין למשל הפערים, בין עוני, בין עניים לעשירים, הבדלים בין מעמדות, הדבר הזה כשהוא לא בא לידי פתרון לאורך זמן, זה במה נפלאה למה שפעם קראנו להם עשבים שוטים, הם ממש כבר לא עשבים שוטים. אותם ימנים קיצוניים או שמאל קיצוניים, שרק עורבים להזדמנות, מחכים לזמן הנכון ומיד עולים על הגל הזה ומגיעים. וזה מה שקרה בטח בגמרי, בכלל באירופה אנחנו רואים את זה בשנים האחרונות, ואנחנו דרך אגב רואים את זה גם בארצות הברית, אנחנו ממשיך לדבר על מה קורה בארצות הברית, בעיקר במה שקרה שם בחודשים האחרונים, גבעת הקפיטול, אנחנו רואים איך השוליים האלה כבר ממש לא שוליים, הם מסתערים על גבעת הקפיטול היום, כלומר, זה מגיע למרכז, זה מגיע למרכז הממסדי, באירופה זה ממש בפרלמנטים כבר, ואז זה כבר משהו שמאוד קשה לעצור אותו, כי once הם כבר בפנים, בגרמניה, אלטרנטיבה לגרמניה, זו המפלגה השלישית בגודלה היום בגרמניה. אופוזיציה גדולה מאוד. דרך אגב, בחודשים האחרונים יש ניסיון למעקב על ידי, מעקב של חברי המפלגה הזו, על ידי שירותי הביטחון הגרמניים. כלומר, כבר בשירותי הביטחון מבינים שהמפלגה
סכנה?
הזו היא סכנה גדולה מאוד לדמוקרטיה, ומוכרחים לעצור אותה. אני מפחדת שזה כבר מאוחר מדי.
ונציין גם בהקשר הזה את ההחלטה שהתפרסמה בתחילת החודש שעבר.
בדיוק, במרץ.
שאומרת, הם נחשבים לגורם שמסכן את השלטון.
המסרים שהמפלגה הזו מוציאה והתכנים שלה הם בבחינת סכנה לדמוקרטיה הגרמנית, ויש צורך לעקוב אחריהם. כלומר, שירותי הביטחון הגרמניים, הפנימיים בגרמניה, מסמנים את המפלגה הזאת כגורם מאיים ומסוכן לדמוקרטיה. זה לא עובר כל כך בשקט הסיפור הזה, כי כמובן שחברי המפלגה מיד מתנגדים לזה, והם משתמשים, וזה משהו שהוא נורא חשוב לי להדגיש, הם משתמשים בכלים הדמוקרטיים שעומדים לרשותם, והם רבים מאוד בגרמניה, בחוקה הגרמנית, בכל מיני זכויות שמאוד היה חשוב בגרמניה, כמובן לאגן בחוק, בטח אחרי 12 שנות נציונל סוציאליזם, הזכות לחופש, כן, חופש איך זה נקרא? חופש ההתאגדות, חופש
חופש
הביטוי. freedom of speech, כל הסיפור הזה, שעומד לרשותם. כלומר, הם משתמשים, וזה לא רק בגרמניה, השימוש בכלים דמוקרטיים להפצת מסרים אנטי-דמוקרטיים. אלה הסדקים שאנחנו מזהים בדמוקרטיה, שבעצם משתמשים בהם.
מאפשרים להם להפיץ את המסרים וגם להפוך להיות מיוצגים בצורה חסרת תקדים
בפרלמנט. כן, והמרכז לא מזהה את זה ונותן לזה לקרות.
ואנחנו כמובן גם נחזור לזה בהקשר של הדרך להתמודד עם התופעה. שחר, לגבי רשתות חברתיות, מה אנחנו מבינים כבר על התפקיד שהכלי הזה משמש בידי מי שמעוניינים להפיץ מסרים אנטישמיים בימינו?
כן, אז הרשתות החברתיות, הניו מדיה, זה בעצם משלים למה שכרגע דתיארה. כי אם בעצם אנחנו מדברים על משולש היחסים שהרבה מאוד שנים היה קיים בין המערכת הפוליטית, המרחב הפוליטי, לבין הציבור, כשבאמצע, בתווך, בחלק גדול מהמקרים נמצאת התקשורת, הרבה מאוד שנים התקשורת הממסדית, נכון שהתקשורת הממסדית לפעמים איתם, אבל תקשורת שיש לה מוסכמות ויש לה גבולות ויש מותר ויש אסור, בוודאי במרחב הדמוקרטי, הרשתות החברתיות בעצם משטיחות, שוברות את המבנה הזה, את המשולש הזה, ובעצם מאפשרות ערבוביה. זאת אומרת, השיח הפוליטי מתקיים במרחב הציבורי, קשה מאוד להפריד בין הדברים האלה, הציבור יכול לתקשר ישירות, כל אחד יכול להגיד מה שהוא רוצה, כל דעה נחשבת או יכולה להיחשב, ובסיטואציה הזאת בעצם אחת התופעות המאוד בולטות זה ששיח שנאה, שיח הסתה, ברור זו לא התופעה היחידה, אבל שיח מהסוג הזה מאוד מאוד נפוץ, ומה שהיה בעבר נחלתם של השוליים הקיצוניים, ולא הגיע כל כך לא למיינסטרים ולא לשיח המרכזי, נמצא היום בלחיצת כפתור, נמצא שמה, מחבר קצוות, מחבר שוליים למיינסטרים, מאוד מאוד משפיע על זה שהקצוות, או השיח הזה, שהוא שיח שמתפשט יותר בקלות, שולט בשיח. כלומר, מאוד קשה לייצר שיח מתון, או לייצר שיח של מותר ואסור עם גבולות ברורים, כשיש את הרשתות החברתיות. ובעצם הסיטואציה הזאת, קצת בהמשך למה שעדי אמרה, אנחנו בעידן של פריצת מחסומים, גם דברים שהיו במחשכים, כמו תפיסות ורעיונות קיצוניים, אנטישמיים, עוברים לחזית, וגם דברים שהיו מאוד נוכחים, אבל בשוליים, ולכן המיינסטרים או רוב הציבור לא הכיר אותם, נמצאים היום במרכז, וקשה מאוד לעצור את זה. בעצם אנחנו עוד לא הגענו לשלב שבו ברשתות החברתיות יש איזושהי רגולציה או הבנה של איך מנהלים את הדבר הזה, איך צורכים את זה נכון, איזה מגבלות רגולטוריות שמים על זה. אנחנו נמצאים בחיתולים של הנושא הזה.
לסיכום החלק שעוסק באירופה, אני רוצה לשאול את שניכם, מה בעצם ההמלצות שאתם כבר גיבשתם כדי שאפשר יהיה להתמודד טוב יותר עם תופעת האנטישמיות בשיח הפוליטי, בשיח הציבורי, ברשתות החברתיות במדינות אירופה, וגם אולי על איזה דוגמאות קונקרטיות אתם שמים את הדגש שבעצם מאפשרות לנו להבין מה גודל הבעיה, מה גודל האתגר, ומה הם הכלים שבהם צריך להשתמש. נתחיל איתך, עדי.
אז אני, ברשותכם, אזכיר את נושא החינוך, כי זה באמת, אנחנו גם מדברים על זה במזכר, עד כמה הנושא הזה של חינוך במאבק הזה נגד אנטישמיות. למה אני אומרת את זה? משום שכשאני מסתכלת על נוער היום באירופה, ואני חוקרת בעיקר את גרמניה, אבל אני רואה מה, למשל, מה יודעים על מה היא אנטישמיות? עד כמה יודעים לזהות כשאדם עובר ברחוב, זה מה שקרה לו עכשיו, זאת אנטישמיות. כלומר, יש בורות גדולה מאוד בנוגע לבכלל מהי התופעה הזאת, איך אני מזהה אותה, ואז, ברגע שאני גם מזהה אותה, מה אני עושה בנוגע לזה? כלומר, איפה אני, האם אני מסוגל להפסיק להיות העומד מן הצד ולפעול? וזה משהו שדורש עבודה רבה רבה מאוד באירופה, משום שאנחנו רואים שזה גם במערכות החינוך של לא גם העל יסודי, אבל בטח שזה מתחיל מכיתות מאוד מאוד נמוכות, ובטח כשזה מגיע גם לאוניברסיטאות. כלומר, גם תלמידים היום וגם סטודנטים לא יודעים, או לא יודעים, לא יודעים, אבל גם בטח לא רוצים לדעת, זה לא נושא שמאוד מאוד מעניין אותם. אז קודם כל להביא את זה יותר למודעות, גם במערכות החינוך, הנצחה, זיכרון שואה. מהי הכחשת שואה? אנחנו מציינים את יום הזיכרון לשואה ולגבורה. עד כמה הנושא הזה מעסיק היום תלמידי תיכון, למשל, ברחבי גרמניה, עד כמה זה מעסיק אנשים בצרפת. שוב, אני מזכירה את הנושא של שיח קורבני, האביתות ההיסטוריות, השקריות הנוראיות האלה, של כל הזמן להשוות בין עמי אירופה, הסבל של עמי אירופה, לסבל היהודי. כלומר, אין, כמו ששחר אמר מקודם, ומאוד בצדק, הגבולות נפרצו. ההבדל הזה בין אמת ושקר, על מה נכון ומה לא נכון, בין עובדה היסטורית לבין פרשנות, הדבר הזה לא מוטמע בכלל, כמעט, במערכות החינוך. יש כל מיני ניסיונות חשובים, אני חייבת לומר, גם מצד האיחוד האירופי, אבל כשאנחנו רואים את זה בשטח, זה לא קורה. בטח ובטח במשטרה, בטח ובטח בשירותי ביטחון שאמורים לתת ביטחון. לא דיברנו מספיק על קהילות היהודיות, אבל אנשים היום באירופה, אנשים בקהילות היהודיות חוששים מראש ללכת למשטרה לדווח על אירוע אנטישמי, כי הם מראש חושבים שמראש אותו שוטר או שוטרת שיהיו שם, אין עם מי לדבר. אם זה המצב של קהילות היום, למשל בגרמניה, אז אנחנו במצב לא טוב. ובטח ובטח בצרפת, או בכל, ובטח, כן, בפולין, אני לא יכולה, באמת, חייבים להדגיש את מה שקורה היום בפולין, מזרח אירופה, המצב קשה מאוד. אז חינוך, אני חושבת, ומכאן אני אתן לשחר להשלים.
אז אני אוסיף, אני מסכים, החינוך זה הבסיס לכל, אני אוסיף על זה שלושה דברים. בעצם, הרי אמרנו שאנחנו מתמודדים עם סיטואציה של הקצנה, של כיתוב פוליטי וציבורי, של החלשות של ממסדים, של רשתות חברתיות, בעצם מה שאנחנו צריכים לעשות זה לחזק את הגורמים שמרסנים את התופעות האלה מלהתפתח, ולהחליש את הגורמים שמאיצים אותן, כן? זה קל להגיד, יותר קשה לבצע, אז אני, בנוסף לחינוך, אוסיף עוד שלוש נקודות. אחד זה צריך להעלות את המחירים הפוליטיים, המשפטיים, החברתיים, למי ש... כלפי מי שמתבטא באנטישמיות, בשיח שנאה בכלל. יש הרבה מאוד דרכים לעשות את זה, החל מיותר עדינות, ועבור בתהליכים של אכיפה ותביעות משפטיות, חקיקה וכולי. זו הנקודה הראשונה. הנקודה השנייה, דיברתי עליה מקודם, זה כל הנושא של רגולציה או איזה שהן מגבלות וחסמים על השיח או על פרסום של תכנים אנטישמיים ברשתות החברתיות. זה דבר שכאמור נמצא בחיתולים, אבל עוסקים בו הרבה מאוד גורמים. והדבר השלישי הוא פחות או יותר הבסיס להתמודדות עם תופעה כמו אנטישמיות, זה להרחיב את בסיס התמיכה הפוליטי, הציבורי, הארגוני, שנאבק באנטישמיות. ולעבור מהרבה מאוד דיבורים שקיימים בשנים האחרונות למעשים, לתוכניות פעולה משמעותיות של מדינות, של ארגונים, של הרבה מאוד שחקנים שצריכים לשלב ידיים.
ואני רוצה להעלות או להזכיר עוד נקודה שכבר דנו בה קודם, וזה לתקוף את הבעיה מהזווית של דמוקרטיה מתגוננת, והתגובה במקרה הגרמני, כמו שעכשיו התייחסנו, דווקא של גורמי ביטחון, ששמים את הדגש על מפלגות מסוימות, על גופים מסוימים, שמהווים סכנה לדמוקרטיה בעקיפין, זו גם בעצם סכנה של עוד הפצה והטמעה של מסרים אנטישמיים בחברה.
בהחלט, אבל עם הסתייגות קלה, אני רוצה להזכיר שגם בקרב שירותי הביטחון בגרמניה, ולא רק בגרמניה, בכלל באירופה, ובצבא אנחנו ראינו מה קרה שם
בשנה האחרונה. התופעה האחרונה. של
התופעה של ימין, כן. קיצוני פורה מאוד מאוד, גם מפקדים וגם, כן, מפקדים בדרג מאוד מאוד בכיר, נגועים באנטישמיות חמורה, בעמדות ימניות קיצוניות, הייתי אומרת ממש אנטי-אנושיות, אין דרך אחרת להסביר, נאציות ממש. הדבר הזה נמצא במרכז הצבא הגרמני היום, אנחנו רואים את זה, התפרקה, לא התפרקה, פורקה, יחידת עילית של אחת מהיחידות המובחרות בצבא גרמניה, פורקה בגלל העניין הזה של, של התחזקות ימין, עמדות ימניות קיצוניות בקרב המפקדים, זה דבר, זאת שערוריה שאין כדוגמה.
גם אלה שאמורים לשמור על החוק ולאכוף את הכללים במסגרת המשחק הדמוקרטי, גם אצלם יש בעיה פנימית כזאת, אז
נכון, וגם במשטרה,
הם צריכים לטפל בעצמם, ואחר כך כמובן לטפל במה שקורה בציבור ולפוליטיקה.
ותמיד גם צריך לומר, יש גם את אלה שמתנגדים אליהם, אני רק מקווה שהם לא יהיו מיעוט.
כן, בואו נסיים את הדיון הזה בארצות הברית, שזה מקרה מרתק בהתחשב במה שקרה בארבע השנים האחרונות, תקופת כהונתו של הנשיא טראמפ. נתחיל איתך, עדי.
אז אנחנו בתקופה, אני חושבת תקופה מאוד מאוד מעניינת דווקא עכשיו, כי זה המעבר הזה בין הממשלים. אנחנו ראינו מה קרה בארבע השנים האחרונות. שחר דיבר מקודם על הכיתוב הפוליטי, הקצנה בשיח. אנחנו זוכרים מאוד תופעות, את מה שקרה בשרלוטסווי, למשל, המצעדים שם של הימין הקיצוני, הטבח בפיטסבורג בבית הכנסת, שדרך אגב, הטבח הזה בעצם נחשב ל-9-11 של יהדות ארצות הברית, כלומר, ההלם הגדול הזה שנוצר מיד אחרי, אף אחד לא חשב שדבר כזה הולך לקרות, בטח לא ליהדות ארצות הברית, וזה קורה על אדמת ארצות הברית. ובטח בשנה האחרונה, כל הסיפור של Black Lives Matter וג'ורג' פלויד, השיח בארצות הברית הוא מלא בלבה, בטח בשנה האחרונה. והנה, שממשל טראמפ סיים את, מה שנקרא, טראמפ מסיים את כהונתו, ממשל חדש בארצות הברית, ביידן מביא, אין ספק, רוח חדשה, מרעננת מאוד, גם בשיח האמריקאי. אני חושבת שעוד חזון למועד, אבל זה נראה, כלומר, המאמצים, אין ספק שהוא עושה מאמצים מאוד גדולים, אנחנו נראה עד כמה השטח מקבל את זה, כי אני לא רוצה לבן נשכח את מה שקרה בגבעת הקפיטול ממש בינואר האחרון, אותם המונים שמנסים להסתער על המבנה, אין יותר רסנים, אין יותר מי שיעצור אותם. האנשים האלה עדיין נמצאים בארצות הברית, זה שיש להם נשיא חדש זה לא אומר יותר מדי, הם נמצאים שם, מספיק שתהיה יריית פתיחה ממישהו והם מוכנים להגיע, להיקרא לדגל. אז צריך לקחת בחשבון ולקחת את זה בצורה מאוד מאוד רצינית את מה שקרה שם. אין להם רסנים לאנשים האלה.
אז מול התמונה העגומה הזאת אני רוצה לשאול אותך, שחר, ובזה בעצם אנחנו מסכמים את הדיון, כיצד ה... פרויקטים שלכם, המשותפים, הפרויקט האמריקאי והפרויקט האירופי, נותנים את המענה לצורך הזה שמתעורר נוכח כל מה שעסקנו בו במסגרת הפודקאסט הזה, ובפרט איך המתודולוגיה הזאת של פירוק והרכבה יכולה לסייע לגבש הערכת מצב כוללת, וגם למצוא את הכלים המתאימים כדי להתמודד טוב יותר עם התופעה.
אז אני אתייחס לזה בהקשר האמריקאי, כיוון ששם באמת ידענו מלכתחילה שאנחנו נכנסים למשימה לא פשוטה, ובתקופה מאוד מאוד מעניינת, כמו שעדי תיארה, כשהנושא הוא חם, זאת אומרת, הסיפור של אנטישמיות בארצות הברית, התופעה היא לא חדשה, אבל היא נמצאת בכותרות, היא נמצאת במודעות של הקהילה היהודית בצורה כל כך חזקה, באמת רק בשנים האחרונות, לא רוצה לשים את האצבע בדיוק על הנקודה, אבל בוודאי הטבח בפיטסבורג, פשוט הפך את הנושא הזה לראשון בסדר עדיפויות של הקהילה היהודית בארצות הברית ושל הרבה מאוד שחקנים נוספים. אז זה נושא מרכזי עם הקצאת משאבים משמעותית, קודם כל לנושא הביטחון של מוסדות הקהילה וכולי. אבל מה שהופתענו, לא הופתענו מכמה שהנושא חם, מאוד הופתענו עד כמה הנושא, הסוגיה הזאת היא פוליטית. זאת אומרת, לפחות כשאנחנו מדברים על אנטישמיות, אנחנו חושבים שיש פה איזשהו קונצנזוס מאוד רחב, כולם מבינים שזאת בעיה, כולם פחות או יותר יודעים לזהות את זה, מסתבר שלא. מסתבר שכשהאווירה הכללית היא מאוד מקוטבת, זה נכון לא רק בארצות הברית, אבל בארצות הברית בטח בשנת בחירות זה נורא בלט, אז גם הנושא של אנטישמיות נכנס חזק לתוך השיח הפוליטי, ואם אתה שייך למחנה א', אתה רואה אנטישמיות רק בצד אחד, ואם אתה שייך למחנה השני, אז להפך. ולנו כשחקן חיצוני שבא לטפל בזה, זה מעורר הרבה מאוד בעיות. אנחנו צריכים להיזהר, לא לדרוך לכולם על הרגליים. אז באמת אחד האתגרים שלנו זה איך לפרק את זה ולהסתכל על זה מהרבה מאוד זוויות, ולשמור על הרגישויות האלה. כמעט אין שחקן בארצות הברית שנחשב בעיני כולם כמישהו שיכול להציג את התמונה בצורה מאוזנת בגלל השיח המאוד פוליטי, ולכן זה מה שאנחנו מנסים לעשות. אנחנו מנסים להביא הרבה מאוד שחקנים, שגם כותבים, חלק גדול מהם כותבים עבור הפרויקט הזה, להסתכל על זירות ההתמודדות השונות, להציג את שיטות ההתמודדות השונות, ולבחון את זה בראייה כוללת, ככה שאנחנו נוכל בפירוק והרכבה הזאת לגבש את אותה הערכת מצב. הפרויקט הזה הוא בראשיתו, אני מאוד מאוד ממליץ להמשיך ולעקוב אחריו.
באתר שלנו וגם בפלטפורמות השונות שלנו.
משפט אחרון.
בבקשה, עדי.
משפט אחרון. אני ככה ממש כסיכום וגם כהמשך למה ששחר אמר, אנחנו צריכים לזכור, האנטישמיות היא איננה רק עסק שיהודים צריכים להתעסק איתו, אלא היא מראה להלך הרוח בחברה הכוללת. אני רוצה להזכיר שתוצאות מלחמת העולם השנייה, הרבה מאוד, החברה הלא יהודית נפגעה קשות מאוד ממה שקרה במהלך המלחמה. אנחנו צריכים להבין, וזה גם בהקשר להתמודדות אל מול התופעה, כמה שיותר, ככל שיהיה לנו יותר שותפים למאבק בה, שיבינו שזה עומד לתקוף גם אותם, ולא רק את הקהילות היהודיות, כך ייטב, אני חושבת. זה מראה לחברה הכללית, לא רק למה שקורה, לא רק להתמודדות של החברה היהודית.
אז תודה רבה לשניכם, שחר ועדי, וזאת סיימנו.